עמוד שכ"ח בעמודה הימנית ובפרק אין סדין. כן, דיברנו על זה שיש מושג של הכנה, הכנה לקבלת התורה. הכנה, כוונה, פוטנציאל. אני רוצה להסביר, זה מושג שלקוח מן הפילוסופיה העתיקה, שהיו אומרים כך, שהנפש של האדם איננה נצחית בטבעה, אבל יכולה להפוך לנצחית. איננה נצחית בטבעה, בגלל שהאדם כל זמן שלא השכיל, הוא רק בהמה. והבהמה אין לה חלק בנצח. כלומר, לפי הפילוסופים, אין חלק לעולם הבא לבעלי חיים. גם האדם הוא בעל חיים. אבל יש לו פוטנציאל, בעברית של אז קראו לזה הכנה, לקלוט המושכלות. וכאשר האדם קולט המושכלות, קונה את המושכלות, אז הוא הופך לנצחי. המהר"ל משתמש במושג הזה של הכנה, מעתיק אותו לנושא של קבלת התורה. כלומר, עם ישראל קיבל את התורה. מוכרחים להניח שאם עם ישראל קיבל את התורה, זה בגלל שיש לו הכנה לקבלת התורה. כלומר, משהו בטבע הישראלי, יש בו התאמה לתורה, ולכן קיבלנו אותה. אלמלא ההתאמה הזאת, לא היינו מקבלים אותה. כן? כלומר, לפי זה יוצא, לא כמו הגישה החרדית, שטועה לחשוב שהתורה עשתה אותנו לעם, אלא ההפך. בגלל שאנחנו העם המתאים, לכן גם ניתנה לנו התורה. כן? כלומר, יש משהו בנו שמלכתחילה בנוי בשביל קבלת התורה. נכון, הנה, זה ראייה. אבותינו קיימו את התורה לפני שניתנה. מכאן אתה לומד שיש משהו בטבע הישראלי שמתאים לתורה. ולכן בגלל הטבע הקדום הזה, ניתנה התורה לישראל ולא להפך. כן, יפה, ראייה טובה. כן, מה אתה אומר? כן. אגב, יש אנשים פה שאין להם ספר? איך זה יכול להיות? הרי יש פה בוכתה של ספרים בכניסה. למה? סתם תרחו, סתם עמלו. כן. אם כן אומר כאן המהר"ל ובפרק אין סדין עמוד שכ"ח, כמה פעמים צריך לחזור על זה? עמוד שכ"ח בעמודה הימנית שכ"ח. בנימין, מה קורה? אתה לא היית היחיד. זו הרגשה טובה, אה? זה אתה. יפה. ובפרק אין סדין, במסכת ביצה, דף קפה עמוד ב'. תניה, רבי מאיר אומר, מפני מה ניתנה תורה לישראל? כלומר, מה פירוש השאלה? מפני מה ניתנה תורה לישראל? למה לישראל ולא למישהו אחר? זה הכוונה. מפני שעזין הם. יש עזות. כיוון שהם עזים, אז הם צריכים תורה. למה? צריכים תורה כדי להרגיע אותם. כן? עמוד שכ"ח. חכם יוסף חיים, אולי תעזור לו.
אני מסתדר.
אני רואה שאתה לא מסתדר.
אני
מסתדר. טוב. בסדר. טוב. מפני מה תורה לישראל? מפני שעזין הם. כלומר, מתוך כל העמים, יש עם עז, הוא זקוק לתורה. התורה מתשת כוחו של אדם. זה כביכול איזה מין אמירה כזאת שאנחנו זקוקים למשהו שהופכי לנו במידה מסוימת, כדי לעדן אותנו. מעניין שיש עוד אומה אחת שנאמר עליה שהם עזים. מה? פרסיים לא, לא כתוב שהם עזים. על היוונים נאמר שהם עזים. כן? עז כנמר, הרי כתוב, החיה שבה משתמש דניאל כדי לדמות את מלכות יוון, זה הנמר. והנמר הוא עז, כן? עז כנמר. אבל משמע שיש שני סוגי עזות, יש עזות יוונית, יש עזות עברית, יש הרבה מה ללמוד מזה. יכול להיות, אם כן, שגם היוונים ציפו לאיזה מין הופעה עליונה עליהם. היוונים המציאו דבר מאוד משונה, שלא קיים בשום תרבות אחרת, קדומה. הם המציאו את התיאטרון, שמעתם על זה פעם? התיאטרון, זה המצאה יוונית. זה הרבה יותר מאוחר. אבל התיאטרון זאת יצירה יוונית במקור. והשאלה, מה התוכן של התופעה הזאת? מה הם רצו לעשות בזה? הן התיאטרון, צריך לזכור שבראשיתו זה היה טקס דתי. היו מקריבים קורבן לפני ההצגה. אדם הזה, למשל, תסתובבו בתל בית שען, יש שם תל עתיק של העיר היוונית סקיטופוליס שהייתה שם. השם רואים בתיאטרון העתיק שנשמר כמעט בשלמותו, רואים את מקום המזבח. יש מזבח שמה, ששמה היו מקריבים לפני שהיו מתחילים את ההצגה. זאת אומרת שזה היה משהו בעל אופי דתי, והשאלה מה התכוונו לומר? הרי הדמויות שהיו על הבמה בהתחלה היו דמויות של אלים, לא של בני אדם. ואנשים היו, הדמויות, השחקנים, שהם מגלמים את הדמויות, היו משתמשים במסכה על הפנים, ועם המסכה הזאת היו משחקים על הבמה. כלומר, זה בעצם התיאטרון הוא מקום הציפייה להתגלות. מצפים שמשהו יקרה, שהאלים יבואו, והם לא באים. בעם ישראל, משום מה, בימי קדם, שעם עתיק לפחות כמו היוונים, אולי אפילו יותר, העם העברי לא המציא את התיאטרון. מדוע? כי הייתה לו התגלות. כן? אם המלט מגיע, אתה לא צריך לעשות שחקן שיגלם את המלט. המלט הגיע. ברור? זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לעשות כאילו על יבש, זה על באמת. אבל אני צריך גם ללמוד את זה. אין מה הבחנה בין האופן היווני להיות אז, שזה בא לידי ביטוי בין היתר בפילוסופיה, לבין האופן העברי להיות אז. כן.
תיאטרון זה לא
מתגלה מהמציאות? באיזשהו מקום כן, בוודאי. זאת אומרת, רוצים מציאות אחרת והיא לא מתגלה. תאר לעצמך שהשחקן על הבמה, אחרי שהוא גמר את ההצגה, ממשיך לחשוב שהוא האישיות שאותה הוא מגלם. זה קצת בעיה, לא? כן, זה קורה להם, זה בעיה. אז סוגרים אותו, אחר כך במחלקה סגורה. כן. ממשיכים להיות אנשי צבא, נכון. ממש כך. טוב. אז אם כן, בואו נחזור לנושא. כן, יש פה שאלה, מפני מה ניתנה התורה לישראל? אז רבי מאיר אומר, מפני שעזין הם. עמוד שין כף חט. נו, כמה אני צריך להגיד את זה? שין כף חט. כן. מימינו אש דת למו. ותניה רבי ישמעאל אומר, אש דת למו. ראויים הללו לתת להם דת אש. עד כאן. כלומר, זה ראויים הללו, משמע שיש משהו בטבע של האומה שמתאים לאותה התורה. עד כאן דברי הגמרא בביצה. ורצו בזה. מפני שאין הנפש שלהם מוטבע בחומרי, שלכך הם עזים. כלומר, מה זה להיות עז? עז זה לרצות יותר ממה שהטבע נותן. כי הנפש היא פועלת, והחומר מתפעל, בלתי פועל. ומה שישראל עזים מורה שאין הנפש מוטבע כל כך בחומר, ולכך הם עזים. כי בכל עז יש כוח פועל. לכל מי שהוא ביישן, מתפעל. ורואים גם כן שתינתן להם דת אש, שהתורה היא מתייחסת לאש, בעבור שהאש דק וזך החומר, וראוי להתחבר בישראל שיש להם נפש נבדלת בלתי חומרית, דת שכלי, שכלי פירושו רוחני אצל המהר"ל, שנקרא בשביל זה דת אש. כן, יש משהו, כן, בטבע הישראלי, זה דיברנו כמה פעמים, מה ההבחנה בין צלם אלוהים בישראל לבין צלם אלוהים אצל אומות העולם. צלם אלוהים הוא מצד הצורה, לא מצד החומר. אם משתמשים במושגים עתיקים, כן, חומר וצורה, אז בישראל הצורה גוברת על החומר, אצל אומות העולם החומר גובר על הצורה. ולכן מי שאצלו החומר גובר על הצורה, קשה לו לקבל תורה. מה שאין כן, ישראל שאצלם הצורה גוברת על החומר, יש להם איזה מין שייכות טבעית, איזה מין השתוות עם עניין התורה, לכן התורה יכולה להתקבל אצלם. כן.
למה זה? האם יש להם הצורה? מה עושה את ההבדל שאין להם אלא תורה מגוברת על החומר ולחומר מגוברת על הצורה?
עד כמה הצורה, כן, השאלה עד כמה הצורה נבלעה. זה גם שאלה באמת, איך זה נוצר, כן, איך נוצרה הזהות הזאת, האם באופן בחירי, לא באופן בחירי.
אתה אומר שזה לא צורה.
אתה אומר שזה בכלל צורה אחרת.
כן.
אפשר גם להגיד, אפשר גם להגיד. אתה יודע, הפילוסופים העתיקים, הנאו-אפלטונים, היו אומרים ככה, שיש צורה נבדלת וצורה מוטבעת. אז ישראל הם מצד הצורה הנבדלת, ואומות העולם מצד הצורה המוטבעת. ראינו זה בתחילת הספר, כן? שהמהר"ל מסביר על שלוש אומות, ישראל, כנען ומצרים. שישראל עם צורה נבדלת, כנען צורה מוטבעת בחומר, ומצרים החומר עצמו. כן? אז ראינו את זה, כן? מה זאת אומרת, עם החומר עצמו? אני מדבר על התרבות המצרית. הישות הקולקטיבית המצרית זה השתלטות החומר באופן מוחלט. ולכן מי ששיעבד את הצורה היה דווקא בעלי החומר, מצרים. ולכן כשישראל היו משועבדים במצרים, היה להם ביטול מוחלט. כן.
זה לא כל כך,
כשבאתי
את הפסקה, כי רואה פה מצד אחד מדברים על ישראל כעז.
כן.
משהו שהוא פועל, מצד שני, בישן שנפעל, משהו פסיבי.
הוא לא דיבר, כן. הוא מדבר כאן על התכונה של עזות שיש לישראל.
אבל,
וגם
בישן, נגיד הישראל הם בישנים.
כן, אבל הוא מתעלם מזה. הוא מתעלם מזה. זאת אומרת, פה...
שאלה נקודיות שאני לא...
אני מסביר לך. כן, המהר"ל כאן... טוען שעם ישראל מוכן לתורה מצד העזות שלהם. הוא מתעלם כעת מן העובדה שנאמר גם על ישראל שהם ביישנים. הוא אומר פה, הוא מדבר על התכונה של הביישנות שהיא הפך העזות, והוא לא מזכיר שזה תכונה ישראלית. נכון? עכשיו, אתה מקשה ממקום אחר. זה לא בפסקה שזה קשה. זה קשה על הפסקה ממקום אחר. או, איך יכול להיות אותם ישראל שאתה אומר שהם עזים שבאומות, מצד שני אתה אומר שהם ביישנים. נכון? זאת שאלה, כן, זאת שאלה, אבל זה לא סתירה פנימית בפסקה. זה פשוט התעלמות של המהר"ל מן המקור שאתה מדבר עליו.
ובהמשך הוא כן יוצא פה, ולכן הם עזים בכל עוז יש כוח פועל.
כי בכל עז יש כוח פועל. וכל מי שהוא ביישן, כלומר לא ישראל, מתפעל. נכון? זה מה שהוא אומר. אז לכן המהר"ל עושה כאילו שאין מקור כזה שאתה מציין שישראל ביישנים. אבל אתה מכיר את המקור, אז איך מסתדרים עם זה? בסדר? התשובה, אתה רוצה תשובה?
אשמח.
יפה. התשובה היא שיש הבחנה בין כלל לפרט. ישראל הם עזים, הם מצד כללותם. אבל הפרט הוא ביישן. כלומר, סתם יהודי לא... מה, מי אני, מה אני? בסדר? כן.
למה שלא נגיד אז זה אמין?
זה, כן, זה אמיץ, אבל כדי להיות אמיץ, אתה אומר שבעצם אתה שם פס על המגבלות של הטבע. מאיפה זה בא הדבר הזה?
אבל אנחנו אוהבים את התורה שתעדל, נכון?
נכון.
אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, השם עוז לעמו ייתן.
שם... כן, שאם העוז בא מהשם זה בסדר.
מגיע עוד הפעם...
נכון, מציץ? נכון, בדיוק. כי יש הבדל, ודאי, כי יש הבדל בין עוז שבא מצד הגאווה הטבעית, שזה מטופש, לבין עוז שהשם נותן לך. כן? לא תמיד. אני מתחיל מהנתונים הטבעיים. נתוני הטבע. למשל, אדם שיש לו גאווה. הוא אומר, למה אני יש לי גאווה? כי אני חזק, כי אני עשיר, כי אני יפה, כי אני חכם, כי אני זה. רגע, מאיפה זה בא לך כל זה? זה בא מעת השם. אם זה בא מן ההכרה שזה מעת השם, זה בסדר. אם זה בא מהמחשבה שזה בא מעצמך, זה מטופש. עכשיו, לכן, כל זמן שאדם לא הגיע להכרה שהעזות שלו בא מעת השם, אז מרגיעים אותו. אחרי שהוא הגיע להכרה, אז אומרים לו, זה מעט השם. זה תהליך דיאלקטי, קוראים לזה. קוראים לזה תהליך דיאלקטי. התפתחותי. התפתחות, כן? כלומר שיש שלב כזה, שלב כזה, שלב כזה. רק מה, תגיד דיאלקטי, זה הרבה יותר מרשים. אבל אתה כבר נשוי, אתה כבר לא צריך. אל תחשוב. אבל אם אלה שלא נשויים, בכיתה, כדאי שידעו את המילה הזאת, זה עושה הרבה מאוד רושם. טוב, ובמדרש, נכון? טוב, ובמדרש ספרי, וזאת הברכה. בא להם לישמעאל, מדרש מפורסם מאוד, יש לו כמה גרסאות, כאן המהר"ל לוקח את הגרסה שבספרי. בא להם לישראל, אמר להם, רוצים אתם לקבל התורה? אמרו לו, מה כתוב בה? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. אמרו, כל עצמו של אותה אומה אינו אלא ללסתם הבריאות, דכתיב ידו בכל ויד כל בו. אין אנו רוצים לקבל התורה. בא לו אצל אדום, אמר להם, רוצים אתם לקבל התורה? אמרו לו, מכתיב בה, לא תרצח וכו'. אמרו לו, כל עצמו של אותה אומה לרצוח הבריות. תכתיב על חרבך, תחיה, איננו רוצים לקבל התורה. בא לו אל עמון ומואב, אמר להם, רוצים אתם לקבל התורה? אמרו לו, מכתיב בה, אמר להם, לא תנאף וכו'. אמרו לו, כל עצמו של אותה אומה, מניוף, תכתיב את ההרנה שתי בנות לאות, מאביהן, איננו רוצים לקבל. וכן כל אומה ואומה בשעת מתן תורה. כן, אז מה מתכוון המדרש הזה לומר? אפשר להבין אותו בהרבה אופנים, כן? למשל, הזוהר אומר, הרי לא שמענו שהייתה התגלות לישמעאל או לאדום או משהו כזה. אז מה זה שכוונה שכזו הוא הציע את התורה לאומות? פה מצאנו שהוא הציע להם. כן? הרי אתם חושבים ככה שפתאום באים כל בני אדום, מביאים אותם להר סעיר, כולם מתאספים, הקדוש הוא מתגלה, אומר, אתם רוצים תורה? אומר, לא רוצים. טוב, שלום, אני הולך למישהו אחר. זה נברא מגוחך, כן, הסיפור הזה. אז הזוהר אומר שההתגלות לא הייתה אליהם, אלא אל השר שלהם. כלומר, אל שורש האומה. ושורש האומה זה כמין ישות, כמו אישיות כזאת, שמגיבה להצעה. למשל, הזוהר אומר שהוא בא לשר אדום, ואמר לו, אני רוצה לתת לאומתך את התורה. ושר אדום ידע שזה לא טוב לו. אמר לו, תרצח, מה נעשה עם זה? אבל מה? לא רצה, זה לא מנומס להגיד לא. לכן הוא ענה, ככה הזוהר אומר, עם הרבה חוש הומור, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, מתנה כל כך יפה, תיתן אותה לישראל. כן, עכשיו, מה זה הסיפור הזה? בני אדום משוכנעים שהתורה ניתנה לישראל כדי לדפוק אותנו. נכון? הרי זה מה שהם אומרים. מה התיאולוגיה הנוצרית אומרת? התיאולוגיה של בני אדום. היא אומרת שהמצוות ניתנו לעם ישראל כביטוי לשנאה של הקדוש ברוך הוא לישראל. ככה הם אומרים. נכון? ולכן הם אומרים שישו בא ושחרר את בני האדם מקללת התורה. זה ביטוי כתוב מפורש באבנגליון. שחרר אותנו מקללת התורה. כלומר, לפי שיטתם, רצה הקדוש ברוך הוא לחייב את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. וכתגובה לזה, רבי חנניה בן הקשה, בלי להגיד קדיש בקשה, אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כלומר, בעצם דברי רבי חנניה בן הקשה מתעמתים עם דברי הנוצרים. אז זה מה שהזוהר אומר. הזוהר אומר שהשר של אדום אמר, אני אראה לה, אני בעצם משתמש בזה כדי להחליש את עם ישראל. לכן אמר לקדוש ברוך הוא, דבר כל כך יפה, תן לי ישראל. אבל מה? הזוהר אומר שכדי להראות את כוונותיו הטובות, שר של אדום אמר, אני גם נותן להם מתנה לכבוד המאורה. כמו שנותנים מתנה לחתונה. ואז הוא נתן לישראל גם את חרבו. זאת אומרת שהכוח שלנו להשתמש בחרב, להקים צבא, לעסוק בפוליטיקה, את זה אנחנו לומדים מאדום. איפה למדנו להקים מדינה? שלחנו מישהו לבתי הקפה של פריס ווינה, ללמוד קצת מדעי המדינה, חזר עם החרב של אדום. אתה יודע? זה מה שאומר הזוהר. כן, מה אתה אומר? נכון? גם. כן. המהר"ל יש לו פרק שלם בנצח ישראל רק על הדבר הזה. כן, מה אתה אומר?
אם זאת אומרת, נשמת האומה הישראלית
מוחמת
בתורה, אז איזה פעולה
תורה עושה
בישראל?
מוציאה לפועל. זה כמו שאתה אומר, יש לאדם הזה הרבה נתונים כדי להיות מהנדס. אז למה הוא לומד? כי הוא הוציא לפועל. ברור. יש פרשנות אחרת מאוד מעניינת של הרמב״ם, לא כל כך ידוע. איך הרמב״ם הסביר את המדרש הזה? הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא שלח נביאים אל האומות לפני משה. מעניין מאוד. הוא אומר ששלח נביא לאדום, ושלח נביא לעמון ומואב, ושלח נביא לכל אומה ואומה. והם לא רצו עד שזה ניתן למשה. ככה הוא מביא באיגרת תימן. לא, זה לא שר. לפי הזוהר זה קורה, לפי הזוהר זה קורה בשמיים. לפי הרמב״ם זה קרה בארץ. כלומר שבאמת היו אצל בני אדום נביאים. אבל הם לא הצליחו לתקן את אומתם. מעניין הדבר הזה, נכון? כן. יש, אגב, להבדיל, טוב, לא נדבר על זה, אבל יש, אני מעלה השערה שאני יודע מי הם הנביאים שהרמב״ם מתכוון להם. כן? מי הנביא של אדום, הנביא של ישמעאל והנביא של עמון מואב. בלעם יתרו, יפה, אליפז התימני, מאיפה הוא? אז איפה זה תימן? תימן זה מבני עשיו. אז אליפז התימני הוא הנביא של אדום. בלדד השוחי של בני ישמעאל, צופר הנעמתי של בני עמון. כן, הם היו חברים של איוב, והם היו נביאים. הגמרא אומרת מפורש במסכת עבודה זרה שהם היו נביאים. צופר, בלדד ואליפז. הגמרא אומרת מפורש שהם היו נביאים. והגמרא אומרת, שלחתי לכם. זה כתוב מפורש במסכת עבודה זרה. זאת אומרת שהרמב״ם לקח מהגמרא את הדבר הזה. כלומר, אנחנו גם יודעים את השמות של הנביאים האלה. רק שזה לא הלך. כן. הגמרא מציינת שבעה נביאים שניתנו לאומות. כן, מלבד השלושה האלה, גם יוב ואליהו ולבן, והיה עוד אחד שם, לא זוכר מזה. בלעם, מה אני אמרתי אותו? אמרתי, אמרתי בלעם, כן.
הם היו במדרגתו של משה רבנו?
על בלעם כתוב שהם היו במדרגתו שהיה יותר ממשה. כלומר, אנחנו לא רגילים כל כך למושגים האלה של עולם רווי בדבר השם. אבל זה העולם העתיק. יונה, אבל הוא לא גוי. דברנו על נביאים גוי. לא, לא. נביאים לגוי נשלחו גם יותר מזה. יש יונה, נכון, אתה צודק. גם ישעיהו הנביא נשלח אליהם. דניאל נשלח אליהם. יש לנו כמה כאלה. זה לא... אם כבר מישראל, אז יש. כן, הקדוש ברוך הוא מדי פעם שולח נביאים אל הגויים. יש דבר כזה. כן. חזקי, איך אומר לו... עובדיה, כן? גם זה. טוב. אבל כאן המהר"ל מביא את המדרש הזה כדי להוכיח נקודה אחת. הרי לך מבואר שלא היו להם שום הכנה לתורה. כי ישמעאל היה מוכן ללסתם הבריות, ועשיו לרצוח, ועמון ומואב לזנות. וצריך אל הדברים העליונים הכנה. לכן לא היה ראוי להם התורה, כי אם על ישראל יש הכנה אל התורה. וכן שאר מעלות האלויות אי אפשר שיהיו לישראל ולא הכנה. והנה הכנה הזאת, עכשיו נשאל את השאלה, אני לא כך הבנתי, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. זה דברים שמתחייבים משבע מצוות בני נוח, וגם מהמוסר הטבעי עוד לפני זה, נכון? אז למה הם לא יכולים, כלומר, אני לא מבין למה הם לא מקבלים את התורה שכתובה לא תרצח? אבל זה לא עוזר, בכל מקרה הם חייבים לקיים לא תרצח. אלא, הם לא רוצים לקבל לא תרצח כמצווה. ודאי שהם לא רוצים לרצוח. גם הרומאים, שכל כך רוצחים, הם לא רוצים לרצוח. הם מבינים שלרצוח זה לא טוב. אלא מה? הם נכשלים. כיוון שהם נכשלים, הם לא רוצים שזה יהיה מצווה. כי אם זה מצווה, זה יחייב אותם. כלומר, הם יחויבו בדין. אבל הם רוצים את זה כדרך ארץ. כמו שמצאנו שראשוני הנוצרים אמרו, נכון, הכל מותר, אבל לא הכל ראוי. כן, יש דברים שלא ראוי לעשות, לא ראוי לרצוח, לא ראוי לגנוב. למרות שזה לא בכלל האיסור, אבל זה לא ראוי. עכשיו, למה הגויים לא רוצים, אם כן, לקבל לא תרצח כמצווה? כי אם אני חוטא נגד זה, אין לי תיקון. עכשיו, אני לא מבין. יהודי שרוצח, מה הוא עושה? הוא עושה תשובה. אז מה הם חושבים? שאי אפשר לעשות תשובה. כן, אבל הם לא מאמינים שהתשובה מועילה. זאת אומרת, הסיבה האמיתית לאי קבלת התורה על ידי הגויים, זה בגלל שהם לא מאמינים בכוחה של התשובה. התשובה זאת המצאה יהודית. זה ייחודי לנו. ולכן יש להם קושי לקבל את התורה. מובן? טוב. והנה. הכנה הזאת... אי אפשר שתהה לבטלה, שדבר זה אין בנמצא שיהיה אף בדברים הטבעיים דבר לבטלה, ומכל שכן בדברים החשובים האלוהים, שתהיה הכנה הזאת שיש בישראל לקבל המעלה האלוהית, לבטלה. ואם נתבטלה בגלות כמו שנתבטל החוכמה מן האדם בעת שליח שוביו, כן תגיד, אדם שהיה בהתחלה חכם ואחר כך עושה שטויות. האם זה אומר שהוא איבד את החוכמה? לא. הכישרון לחוכמה נשאר, רק שהוא החליט לא להשתמש בו, אבל לא שהכישרון לא קיים. אותו דבר לגבי הנבואה או התורה, המעלה המיוחדת שיש לעם ישראל. נכון, היא לא באה לידי ביטוי בזמן הגלות, הנבואה הסתלקה מאיתנו, אבל המוכנות לנבואה לא הסתלקה. מובן? טוב. חכם להרע זה תמיהה. חכמים הם להרע. זאת אומרת שאתה מקשה. אתה חכם, אז איך אתה מרע? סימן שהחוכמה זה כדי להיטיב. אפשר. לא, לא איבד אותה, הוא ישתמש בה לרעה. זה בדיוק העניין. אם אדם יש לו כוח והוא משתמש בכוח הזה לרעה, זה לא אומר שהוא איבד את הכוח. הוא משתמש בו לרעה. זה דבר לגבי החוכמה. אדם יש לו חוכמה, ציפינו שהוא יעשה עם זה דברים טובים, והוא עושה עם זה שטויות. למשל, האנרגיה הגרעינית, כן? זה דבר טוב או זה דבר רע? תלוי מה אתה עושה עם זה, נכון? אז לכן אנחנו נזהרים שידע על גרעין לא יועבר לידיים לא ראויות. כן? למשל, בימי קדם, אנשי מדע היו נזהרים לא למסור את סתרי המדע למי שאיננו מוסרי. כי פחדו שיעשו מזה רע. היה למשל בימי הביניים יהודי חשוב בשם רבנו יחיאל מפריס. רבנו יחיאל מפריס, לפי איך שזה מתואר, גילה, כתוב שמה שהיה לו מנורה, הוא היה חכם בחוכמת הטבע, כך כתוב, והוא הצליח להמציא מנורה שהייתה פועלת להאיר בלי שמן. ושהוא היה מחבר שתי חתיכות נחושת זו לזו, וזה היה מאיר. ככה מספר בעל שלשלת הקבלה, רבנו משהו אבן יחיא. מספר. עכשיו, הרב אבן יחיא, בעל שלשלת הקבלה, כתב את זה הרבה לפני שהחשמל התגלה. לפני שאדיסון המציא את הנורה. זאת אומרת שהיה חכם קדום כמה מאות שנים לפני אדיסון, שגם כן מצא את הנורה החשמלית. ומסופר שם שמלך צרפת לחץ עליו, שיגלה לו איך עושים את זה. הוא אמר, בשום אופן אני לא מוכן לגלות לך. כן, בהתחלה חשבו שהוא מחשף, רצו לשרוף אותו על הדבר הזה. כן, הוא אמר, לא, זה אני יודע, אני חכם בחוכמת הטבע, ואני לא רוצה לגלות לך איך זה עובד. כן, זאת אומרת שהוא הבין שסודות פיזיקליים לא מוסרים לכל אחד. איך אומרים? תעשה טובה לאנושות, כן? אבל מה? תעשה טובה לאנושות, אבל בסדר, שיבואו אליי. מי שצריך שיבוא. כן? שלא כל אחד ישתמש. כן. יש מדינה באירופה, מדינת שוויץ, ששם, לפי החוק, אסור להחליף נורה חשמלית בלי חשמלאי. החשמלאי צריך לבוא אליך הביתה, להחליף את הנורה. כן. טוב, אני לא יודע אם הם מקיימים את החוק, אבל זה החוק שם. אז אומר כאן המהר"ל, ואם נתבטלה בגלות, כמו שנתבטל החוכמה מן האדם בעת שילך שובב, אין נחשב דבר זה ביטול בעצמו, רק הוא במקרה. אמנם, אם יאמר שיש סילוק עולמית והסרה תמידית, היה חס ושלום הכנה הזאת לבטלה. כן? כלומר, זה בעצם התפלמסות של המהר"ל נגד הנצרות. שהנצרות אומרת שהמעלה של עם ישראל התבטלה. אומר המהר"ל, נכון התבטלה, אבל מה עם ההכנה למעלה? לא יכול להיות שהיא, הרי כיוון שההכנה קיימת, לא ייתכן שיהיה לה עשרה. לכן זה אמור, זה חייב לחזור. וכבר התבהר שדבר זה, אי אפשר לומר, כי העם אשר הם בלתי הכנה יקבלו דברים אלוהים. כן, זה כולם מסכימים. לא יכול להיות שהתורה ניתנה לאומה שלא מתאימה. שצריך לכל הדברים הכנה. ואם לא היה צריך אל הכנה, היה אפשר לומר גם כן, כי יהיה החמור מקבל שכל האנושי. ואם כך הוא בדברים הטבעיים, בדברים העליונים, כל שכן צריך להם, הכנה מיוחדת. בין. יש, אבל מה, ישו אמר שאפילו אבנים יכולים להיות זרע אברהם. נכון? ככה הוא אמר. אפילו האבנים יכולים להיות זרע אברהם. טוב, כשנראה אבנים שיהפכו להיות זרע אברהם, נדבר. בינתיים זה עוד לא קרה. כן. ואם אמרו שברצון השם יתברך הוא שעושה הכל, והרי עשה מן המתה נחש, ומן נחש מתה. אז בעצם זה הטענה נוצרית. הם אומרים נגד המהר"ל. אתה המהר"ל אומר שלא ייתכן שינבא מי שלא ראוי. ואם ישראל התנבאו בהר סיני, איזה סימן שיש להם הכנה לזה. יאמרו הנוצרים, לא, זה כמו שהמטה הפך לנחש. סתם מטה הוא לא נחש, אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה, כן. אפילו מטטה, יורה, נכון? אבל, הם אומרים, אבל, ולכן אומרים גם, עם ישראל באמת לא מתאים לתורה, אבל זה היה נס. זה אומר המהר"ל, כי דבר זה הוא במקרה, מה שהיה עם המטה, לשעה ולזמן. ויכול להיות כמו שהיה אתון בלעם מדבר לשעה. אבל לעשות דבר תמידי נוהג כך בתמידות, זה לא ייתכן כלל. והרי עם ישראל באופן מתמיד, במשך מאות בשנים היו לו נביאים. כי השם יתברך סידר את הכל בחוכמתו, ונתן הכנה למי שראוי להכנה, והרחיק מן ההכנה, מי שאינו ראוי לו את ההכנה. ולפיכך אי אפשר להיות שיקבל דברים אלוהיים מי שאין בו הכנה. אגב, לגבי האתון של בלעם, הייתה באמת שאלה. כן? התווכחו בימי הביניים, האם האתון של בלעם באמת דיברה או לא דיברה. היו בין הפרשנים הרציונליסטיים שאמרו שלא. זה נדמה לו לבלעם שהאתון דיבר. או שהוא חלם על זה, אבל לא שבאמת האתון דיבר. אבל יש כאלה שזה ממש הצבן אותם, אורתודוקסים כאלה שממש לא אהבו את זה. אמרו, מה פתאום האתון דיבר? רבי יוסף אבן כספי מספר שיש איזה אחד שבלבל לו את המוח ואמר לו, אני לא אעזוב אותך עד שתגיד לי במפורש מה אתה חושב, האם האתון של בלעם דיבר או לא? ואז הוא ענה לו, רבי יוסף אבן כספי, אחרי שאני שומע אותך, אני באמת חושב שהאתון יכול לדבר. כן. כן, מה? כן.
יש פה איזה בעיה בטיעון של, אני חושב, הטיעון פה, כיוון שאם אתה אומר שנבואה של גויים, למרות שלא ראויה, ניתנה לקשעתה, חלילה, אתה יכול להסתיק את הטיעון הנוצרי, שאומר שגם ההתגלות
להר סיני
גם
נתנה לשעתה,
אם אתה,
זאת אומרת, אלה הם כן. לא, אבל, לא הבנתי את הנקודה. הרי בהתגלות שהייתה לאומות, הייתה הצעה. וההצעה לא התקבלה.
לא,
יש נביאים. אבל שמעלת הנבואה, אתה אומר.
מעלת הנבואה.
מעלת הנבואה. שהייתה נבואה לאומות העולם והתבטלה, אז גם מעם ישראל, הנבואה שהייתה יכולה להתבטל. נכון? זה הטענה. זה הקושיה? לא, אז מה הקושיה? אז תסביר לי בדיוק מה הקושיה.
הכנה למעלה לנבואה צריך להיות מוכשר לזה. וראינו מציאות שבה אדם שלא מוכשר לנבואה...
אתה אומר שהיו גויים שלא היו ראויים לנבואה והתנבאו? זה ההפך דברי המהר"ל, מה שאתה אומר. ההפך. אם אנחנו רואים שאם היו בין אומות העולם אנשים שהתנבאו, סימן שבני אדם, כבני אדם, ראויים לנבואה. זאת אומרת שהנבואה היא תכונה אוניברסלית שיש לה מומחיות. המומחיות זה בעם ישראל, אבל זו תכונה אוניברסלית. זה כמו שלמשל, כולם יודעים לעשות אפרונות בעולם, אבל העיפרון הגרמני, וואלה, זה משהו. כן? כולם יכולים להיות נביאים, אבל נבואה ישראלית, מיוחד. ברור, זה אומר שגם עכשיו, גם אחרי מתן תורה ואחרי בחירת עם ישראל, עדיין הכישרון הנבואי לא נעלם מן העולם. יש עדיין אצל הגויים אנשים ששייכים לזה. והם עתים להיות שייכים לזה ברמה זאת או אחרת, בהחלט. כן, כלומר, פה אתה חושף את הנקודה, את הממד האוניברסלי של ההתגלות. אלא מה, אנחנו המומחים. כן, משל, אם הדבר דומה, יש לחם צר וטעים. נכון? כזה, אתה מכיר, יש לחם כזה. נכון. למה? זה צר, פת. אז הצורפתים יודעים לעשות את זה יותר בגלל השם שלהם, נכון? פת, צרה. אבל מה? גם בארץ אתה יכול למצוא, נכון? אבל מה? אז זה לא אותו דבר, נכון? אותו דבר. אותו דבר לגבי הנבואה, כן? יש, או למשל, יש כל מיני דברים שמייצרים, כן? בכל מיני מקומות בעולם. אבל יש מומחיות. פלאפל, כן, הפלאפל המצרי, מי שאכל במצרים יודע שהפלאפל של מצרים זה משהו. כן? אנחנו עושים גם כן משהו דומה. כן? אז זה לא אותו הדבר. כן. הכוזרי, מה?
הוא לא מבטל נבואה של גויים, נבואה של מישהו
בישראלי, נבואה של גר. אתה אומר רבי יהודה הלוי, אתה אומר, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי כותב שגוי או גר לא יכולים להתנבא.
גר במיוחד.
זאת אומרת, אפילו גר כן? לא יכול להתנבא. כן? ככה כתוב בספר הכוזרי. זה כתוב במהדורת אבן שמואל בעמוד ימין. בעמוד שמאל, באותו ספר, כתוב שהתורה הביאה את דבריו של איש נוכרי, מתנבא ברצון השם, ואמרת מות נפשי, מות ישרים, מותי אחריתי כמו. כלומר, עמוד אחרי עמוד מביא לך גוי שמתנבא. הכיצד? אז הוא רוצה להסביר לך שלכל אחד יש הנבואה המתאימה לו. יש נבואה של יהודי, וזה רק יהודי יכול. יש נבואה של גוי, רק גוי יכול. נבואה של גר, רק גר יכול. זה בדיוק העניין. הרי, משל, מה תוכן, הרי מה זה נבואה? נבואה זה דבר השם אל האדם. מי זה האדם? זה האדם ההווי עם כל ההיסטוריה הקדומה שלו. לפי זה, כשהקדוש ברוך הוא מתנבא, מנבא, סליחה, מישהו, הוא מנבא אותו בהתחשב בכל השושלת האנושית שדרכה הוא עבר. לכן גם אמרו על עובדיה הגר, למה התנבא? הרי הנביא עובדיה היה גר. היה גר אדומי. על מה הוא מתנבא? נגד אדום. כן, זה הנבואה שלו. אותו דבר בלעם, הוא הנבואה הגויית. נשאלת השאלה, למי יותר קל להגיע למעלה שלו? בפשטות, יותר קל לגוי להפוך לנביא גוי, מאשר לישראל להפוך לנביא ישראל. מכל מיני סיבות. כן, נכון, נו.
זה כאילו שכל הדמיון.
נכון, לכן יש גם, הרי הרמב״ם כותב, זה שאין אנחנו מקבלים את הנבואה של מוחמד, אינו מפני שהוא אינו מישראל, כפי שאומרים הטיפשים. אלא מפני שבא להכחיש נבואת משה. מה?
דווקא צריך להיות ההפך. גם הוא אומר דברים שמחזקים את הרדוש, מה אכפת לי? זה לא נבואה ישראלית.
אז הרמב״ם לא חושב ככה. הרמב״ם אומר, לפיכך, אם יעמוד אדם, בין מישראל, בין מן האומות, ויאמר שהשם שלחו, ויבוא להכחיש נבואת משה, לא נקבל דבריו. מה משתמע מדברי הרמב״ם? שאם הוא לא בא להכחיש נבואת משה, נבדוק, אולי הוא נביא, למרות שהוא גוי. נכון? זה כבר שאלה אחרת. קודם כל דבר מבחינת ההלכה. ההלכה היא שיש דבר כזה. עכשיו, האם יש הבדל לדעת הרמב״ם בין נבואה של גוי לנבואה של יהודי? יש מקום לדיון על פי איגרת שהוא כתב שלתלמידו רבי יוסף ברבי יהודה בן הקנין, ששם השתמע שקצת הבדל, יש רק בעיה אחת אם זה באמת איגרת של הרמב״ם או לא. פרופסור בנט טוען שכן, אבל יש כאלה ש... אני חושב שהרב קפח טוען שזה לא של הרמב״ם, זו שאלה. לפי זה נוכל להכריע מדעת הרמב״ם. טוב, אומר כאן המהר"ל, אבל לעשות דבר תמידי נוהג כן בתמידות, זה לא ייתכן כלל, כי השם יתברך סידר את הכל בחוכמתו ונתן הכנה למי שראוי להכנה, והרחיק מן ההכנה מי שאינו ראוי לאותה ההכנה. ולפיכך, אי אפשר להיות שיקבל דברים אלוהיים מי שאין בו הכנה. עכשיו, אפשר גם להגיד, לפי שאלתך, שיכול להיות שגם הרמב״ם, שהמהר"ל יגיד, שבאמת הגויים לא ראויים כלל לנבואה, אבל כשם שהמטה יכול להפוך לנחש באופן זמני, אז גם הנבואה של בלעם הייתה זמנית, הייתה יחידאית, וזה כן ייתכן, יכול להיות שהוא יגיד ככה. לא, כי יש הבדל בין, כלומר, היה לפי זה שהתנבא מי שלא ראוי, אז זה אפשרי, אומר המהר"ל, באופן נקודתי. אבל דבר מתמיד לא, זה מה שאומר.
ומה מבדיל את ה...
כי המקרה לא יתמיד, זה העיקרון הפילוסופי. דבר, המקרה לא יתמיד, כיוון שזה היה דבר ארוך בהיסטוריה העולמית, שבמשך 1,000 שנה היו נביאים בישראל, אז זה לא יכול להיות שזה דבר מקרה. זה משהו. כן. ולפיכך, אי אפשר להיות שיקבל דברים אלוהים מי שאין בו הכנה, או שתהיה הכנה לבטלה במי שיש בו הכנה, ודבר זה יתבהר עוד בהרבה פנים, מאוד, בעזרת השם יתברך, בספר נצח ישראל, וכאן אין מקומו, ובנצח ישראל שמה הוא מסביר את זה בהרחבה. אגב, יצוין שעכשיו שעם ישראל חוזר לארץ, והשכינה חוזרת, אז אצל אומות העולם באמת יש ההתחלה של הכרה בצדקת דברי המהר"ל. רק שמן מה שנגאה לישראל ונתן להם המעלות האלוהיות מצד שהם מוכנים לקבל המעלה הוא דבר עצמי ואינו דבר מקרי. ואין ביטול לדבר העצמי וגם כן לא נמצא דבר עצמי לבטלה, והוא ראיה ברורה נגלה לכל על גאולתנו העתידה. כן, כלומר, אם יש לנו הכנה לגאולה, הרי אין דבר לבטלה במציאות, לכן אנחנו חייבים להיגאל, שתהיה במהרה בימינו, וכן יהי רצון, אמן, תם ונשלם, הלכות פסח בקצרה. כלומר, כאן הספר הסתיים, ואף על פי כן, יש כאן שתי תוספות. יש הלכות פסח, ואחר כך הלכות יין נסך ואיסורו. זאת הייתה אחת המלחמות הגדולות של, של המהר"ל בימיו, נגד הפסק של הרמה, שהרמה הקל בסתם יינם של גויים בימינו, בזמן הזה, והמהר"ל יצא במלחמת חורמה נגד דברי הרמה. כן, הוא לא מזכיר את שמו, אבל אנחנו יודעים שזה היה נגד הרמה. כן. עכשיו, מה? היום כולם מחמירים בזה. לא התקבלה דעתו של הרמה. כן. טוב, הלכות פסח, מקצר. כן. כן, ביין נסך בהנאה. כן, אתם יודעים, זה לא נסך. זה סתם... לא, אבל לא, אבל הרמה היא קל בשתייה. שתייה. כן, כן. הוא אומר שהם לא מתכוונים לנסך וכו', אז כן. טוב, הפסח. אז קודם כל, ללכות פסח, מה זה פסח? זה הקורבן, קודם כל, נכון? טוב. הפסח, בזמן שבית המקדש קיים, בית דין צריך לשחוט, סליחה, איזה בית דין, זה שטויית. ב-י' ד' ב-14, בחודש, צריך לשחוט בין ה-40 לשם פסח. מה זה לשם פסח? אני צריך, מביא את הכבש, אני צריך לחשוב, אני שוחט את הכבש הזה לשם קורבן פסח. אם אני מתכוון סתם לשחוט, או שאני לא יודע איזה קורבן זה, אולי זה קורבן חגיגה, אולי זה קורבן פסח, אולי זה קורבן תודה, פסול. נכון? צריך לשם פסח. ושלא לשמו, פסול. ויהיה שה, תמים, בן שנה. מה זה שה? מה זה שה? מה אתה אומר? של הכבש? ומה של העז? גם שה, יש שה מן הכבשים ויש שה מן העיזים. אז יש כל שה כבשים או שה עיזים. אז כך שאפשר גם מזה וגם מזה. כן, תמים, בן שנה, מה זה בן שנה? בתוך השנה. בתוך השנה, לא אחרי שנה. אחרי שנה הוא כבר נקרא בן שנתיים. כן, בן שנה, זריקת דמו ואמוריו על המזבח, ונאכל בלילה. למי שנמנע עליו, קודם שחיטה. כלומר, יש דבר מעניין. אתה רוצה להשתתף אצלי באכילת הקורבן, אתה צריך עוד לפני השחיטה ב-י' ד' להיות מן המנויים. אינו נאכל אלא למנויו. אבל אינו נאכל אלא בלילה. כלומר, אחרי ששחטנו אותו, אסור לאכול אותו. אחר כך יש מצוות אכילה בלילה. ואינו נאכל כי ימצא לי אש על ראשו ועל קרעה ועל קרבו. ואסור לאכול ממנו, מה אם אגב גיד הנשה שלו?
מוצאים.
מוצאים, מוצאים. זאת אומרת, זו עבודה בלתי רגילה, צריך שם הכהנים, מה זה מיומנים? שיודעים להוציא לך את גיד הנשה ולעשות את הניקור המדויק שלו, לא כמו היום שאצל האשכנזים, משל לוקחים כל החלק האחורים מוכרים לגוי, אלא צריך לדעת בדיוק להוציא את גיד הנשה, ולשים אותו בצד, כן? זה, לעשות זה מהר. ואסור לאכול ממנו נע ומבושל. ואסור לערל ומשומד. כן? מה זה, למפה למדו שאסור למשומד? שבא כל בן נחר לא יאכל בו. מה זה בן נחר? מי שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים. ואסור לשבור עצם ממנו, זה כתוב מפורש בתורה. ואסור לאכול אותו בשתי בתים. מה זה שתי בתים? למשל, שני חדרים גם. באותו בית, אם יש שני חדרים, אסור לאכול את הקורבן בשני החדרים. רק בחדר אחד. ואם מישהו, נגיד, לוקח חתיכת בשר ויוצא החוצה עם זה, אז צריך לשרוף את זה. ומצוותו לאכול אותו על מצות ומרורים. מה? מה העניין? שלא ישברו? שלא יוציא. כן, אז המהר"ל הסביר בהרחבה, כשהוא דיבר על הלכות קורבן פסח בתוך הספר, הוא הסביר שכל העניין של הפסח זה אחדות. אז ברגע שזה בשני מקומות, זה כבר לא אחדות. כן, יש הרבה, למשל עצם, שבור, זה כבר לא אחדות. ראשו על קרב ועל קרבו, נותנים לו צורה של נקודה, כן? הוא צלוי, צלוי זה בשר שמתכווץ. יש הרבה הרבה פרטים, כן? כאן הוא, המהר"ל נכנס להלכות, לא כל כך להסברים. והכתוב נתן טעם לפסח, אשר פסח השם על בתי בני ישראל במצרים, רצה לומר שעיקה בחורי מצרים, ובתנו הציל. וזה מורה כי ישראל הם לקדוש ברוך הוא. שאין אחד מכה ומפסיד דבר שהוא שלו, ובזה אנו עבדים לו ועובדים אל השם יתברך בעבודתו שהוא הקרבת הפסח, כעבד שהוא עובד לרבו. והלקיחה שלקח השם יתברך ישראל, היא מפני שהוא יתברך אחד, בוחר בעם מיוחד. כן, האחד בוחר באחד. אז צריך מבין כל האומות למצוא את האומה שיש לה תכונה של אחדות. התכונה של אחדות, יחידיות, מיוחדות, זה מיוחד לישראל. לכן האחד מתגלה בנקודה המרכזית. בשביל אם אתם לוקחים מעגל. יש, כמה נקודות יש במעגל? אינסוף נקודות. מתוך כל אינסוף הנקודות יש נקודה אחת שהיא כל המעגל כולו. זה המרכז. כי אין עוד נקודה חוץ מן המרכזית שהיא מרכז. כל שאר הנקודות דומות זו לזו, חוץ מהאחת האמצעית שהיא ייחודית. לכן מבין כל האומות, האחד בוחר באחד. ולא בריבוי האומות, שכשם שהוא אחד בוחר בעם אחד, ולכך הקרבת הקורבן הזה מעם אחד אל השם יתברך שהוא אחד. ושחיטת קורבן זה בין הארבעים. למה בין הארבעים דווקא? הוא זמן מיוחד לעצמו, כיוון שהתחיל לערוב, ויום של אחריו עדיין לא בא. והנה זה הזמן שהוא בין הארבעים, לא שייך לגמרי ליום של פניו, ולא שייך לגמרי ליום של אחריו. כן? הבוקר שייך ליום, הלילה שייך כבר ליום הבא. בין הארבעים, אחרי הצהריים, זה כבר מתחיל להיגמר היום, אבל עוד לא התחיל היום הבא. זה זמן שיש לו ייחודיות משלו. ואינו שייך לגמרי ליום של אחריו, ולכך הזמן הוא מיוחד, ובו ראוי שחיטת הפסח אל מי שהוא אחד. ברור? עד כאן להיום. שלום. חודש טוב ומבורך. פם פללה, למ, פם פם.